שלום מאזינים ומאזינות יקרים, אתם על רדיו מבשר טוב, הרדיו שמבשר לכם את הגאולה וימות המשיח. אנחנו כעת נשמע שיעור בפרשת השבוע מפי הרבנית רחל שבי, המשך ההזנה רבה ונעימה.
בוקר טוב, הפרשה היא פרשת תולדות. בפרשה הזו יש לנו את הוראת הכוח האלוקית, הוראה זה תמיד נתינת כוח, מיצחק אבינו ליעקב אבינו, לצאת מבאר שבע וללכת לחרן. לפדן ארם, ששם זה חרן, ומפורש חרן זה מלשון חרון אף כס, חרון אף של עולם, המקום הנמוך והנחות מבחינה רוחנית, ששם הקדוש ברוך הוא כועס על מה שקורה שם ועל מי שעושה את זה. ונשאלת השאלה, למה ללכת ממקום כל כך טוב, באר שבע, ברוחניות עניינו, המקור של שבע המידות הטובות, מקום ששם אתה סווה, ושם לא חסר לך כלום, לא בגשמיות ולא ברוחניות. המקום שבו נחתמה השבועה, באר שבע גם מלשון שבועה, שבין יצחק לבין המלך, עניין של שלום, שלא נלחם עוד אחד עם השני. מקום שמבטא מכל הכיוונים ומכל הפירושים של השם שלו את העניינים הכי טובים, את גן עדן עלי אדמות. למה ללכת משם למקום גרוע, למקום הכי גרוע? ועוד יותר מזה, למה לא שולחים מישהו אחר? אם היה לאברהם אבינו סידורים בחרון אף של מקום, אז הוא שלח עבד, שם הוא לא שלח את יצחק. למה לא שולחו מישהו כמו אליעזר כדי להביא משם את האימהות? למה הוא בעצמו האבות, בחיר שבאבות, יעקב אבינו דווקא צריך לרדת למקום הנורא הזה, זה עולה לו בהמון המון שנים של התעסקות פחותה בעניינים פחותים, עם רמאות, עם לבן הארמי שהוא נבל הרמאי בעצם. למה? אז על פי פשעת הוא בורח מפני עשיו, זה כתוב בפרשה. עשיו מתכנן להרוג אותו כתגובה על מה שנראה לו כרמאות אצל יעקב שגנב לו את הברכות. אבל אנחנו לומדים ביום יום של אתמול שההשגחה העליונה מובילה את כל אחד ואחד לכל מקום שבו הוא מגיע אליו כדי לברר את החלק שלו בעולם. אף אחד לא מגיע לשום מקום בגלל מה שנדמה לו, על פי החיצוניות של הדברים. אנשים הולכים כדי להתפרנס, נוסעים כדי לטייל, נוסעים לסדר סידורים הכרחיים. מה זאת אומרת, למה נוסעים? נוסעים כי צריך לנסוע, כי יש משהו לסדר שם. אבל בפנימיות העניינים, מה שבאמת מושך אותנו לשם, זה איזשהו ניצוץ, איזשהו עניין באלוקות שאנחנו ורק אנחנו יכולים לסדר. משהו ששייך רק לנשמה שלנו כפי שמלובשת בגוף בזמן הזה ובמקום הזה. ואף אחד אחר לא יכול לעשות את העבודה הזו במקום מי שצריך ללכת לשם. את הסיבה הפנימית הזאת לנדודים הכאובים של יעקב אבינו אנחנו מוצאים בהוראתו של יצחק אליו. ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו ויצווהו ויאמר לו לא תיקח אישה מבנות כנען. כלומר זה בכלל שייך לעניין של שידוך. יעקב אבינו הולך מכאן משום שאנשים שכאן הם לא נשים טובות, אי אפשר להקים איתם משפחה. והוא הולך לשם, משום ששם מחכות לו אנשים שלו. וזה בפסוק הבא, קום, לך פדנה ארם ביתה בתואל אבי אמך, וקח לך משם אישה, מבנות לבן אחי אמך. יעקב אבינו בעצם הולך מהמקום הטוב, הולך ויורד ממקום שהוא מושלם כמעט מבחינה רוחנית אל מקום שהוא מושלם בצד השני מבחינת ההפך של הטוב כדי לבנות דווקא שם בחרן את המשפחה שלו. וזאת למעשה לא תשובה משום שהיא רק מחריפה ומחזקת את השאלה למה דווקא שם. אם אפילו אברהם אבינו כשגידל את הילדים שלו בשיא הקדושה יצא לו אחד כמו ישמעאל, ואפילו יצחק אבינו, שגם הוא גידל את הילדים שלו בשיא הקדושה, בבאר שבע, יצא לו אחד כמו עשיו. בבאר שבע, כאמור, במקום הטוב. אז איזה סיכוי יש ליעקב אבינו, לבד, בלי אבא ובלי הסבא הצדיקים, בסביבה כמו חרן, עם סבא ואב סבא רשעים, ועם בוודאי הרבה מאוד דודנים רשעים, בתוך סביבה איומה כזאת, שמישהו מהילדים שלו יצא בסדר בכלל. וזאת התשובה שנותן הרבי, שלא צריך לפחד מהעולם, צריך לתקן אותו. אל תראה עבדי יעקב. אפשר וצריך לעבוד עם העולם. אי אפשר לברוח מזה. אם הנטייה הטבעית שלך מחזיקה אותך במקום שבו נוח לך, ובטוח לך, ומסודר ודתי לך, אז אתה תצטרך לצאת משם מאיזושהי סיבה צדדית כדי להגיע אל המקום שאליו אתה צריך להגיע, כדי לעשות את העבודה. והעניין הוא שיש נתינת כוח. באר שבע ממשיכה עם יעקב אבינו לכל מקום שאליו הוא מגיע. הוא שבע בכוחות אלוקיים, שבע מלשון שובע ושבועה. הוא סוחב איתו את השבועה ואת הברית שלו, של אביו ושל סבו עם האלוקים, לכל מקום שאליו הוא יגיע. ובכל מקום הוא יצליח לגדל את הילדים הכי מוצלחים והכי דתיים, כמו שנאמר ליעקב אבינו, שמיטתו שלמה דווקא במקומות הכי בלתי מתקבלים על הדעת. אם השליחות שלו היא שליחות של קדושה, והוא לא שוכח ממנה אפילו לרגע אחד. מסופר שיעקב אבינו לא ישן כל 14 השנה שהוא היה בחרן. הוא גם לא ישן לפני כן כשהוא היה בישיבה של שם ועבר. אבל שם הוא לא ישן משום שצריך היה ללמוד תורה ביום ובלילה. הסיבה שבה הוא לא ישן אצל לבן הייתה סיבה אחרת. הוא לא ישן שם ברוחניות, הוא לא הפסיק להיות ער למה שקורה עם הילדים שלו. הוא מתאר את הערנות המקסימלית הזאת בפשט, כשהוא מתאר את זה שהוא שומר על הצון ביום החרלני חורב וקרח בלילה. וזה מדבר על עניין של צון, זה ילדים קטנים, זה הילדים שלך, שצריך לשמור עליהם, כי הם כאלה מין צון פזורה, הם מתפזרים, הם תמימים, הם לא יודעים לאן הם הולכים, הם יכולים ליפול בבור, להתערף על ידי זאב וחס ושלום. מה לא יכול לקרות לילד? במיוחד כשיש משפחה גדולה וזה עדר של צון. וכמובן שהשמירה על כל אחד ואחד, שלא רק לא לישון לגבי זה, אלא גם לא לישון לגבי ההוא, מחייבת ערנות מקסימלית. אבל אתה פשוט צריך להיות שם. אנחנו בכלל חיים היום בתקופה של התמוטטות ערכית מכל הבחינות. אם מדובר על חרן של אז, אני בטוחה שזה היה גן עדן לעומת חרן של היום. וחרן היום הגיע לכל מקום. מה שהרבים שלנו קוראים הרוחות המנשבות ברחוב. והרוחות האלה גם פרצו כבר הביתה. וגם לתוך הבית הדתי וגם לתוך הבית החרדי, בכל מיני אמצעים מאוד מאוד מתוחכמים, אם זה אינטרנט ואם זה MP מוזיקה. ואם זה כל מיני פטנטים שצריך להיות בלש עם זכוכית מגדלת, לא רק ערני כמו יעקב אבינו לא לישון, אלא לשמור על ערנות בלתי אפשרית כמעט, לכאורה, כדי שזה לא ייכנס מאיזשהו סדק ומאיזשהו חור שלא העלית בדעתך, עם החידושים הטכנולוגיים, עם החברים, עם דברים שפשוט נכנסים בכוח היום גם הביתה. והחרן הזה שבו אנחנו חיים היום, אפשר ללמוד הרבה על איך מתנהגים בו מיעקב אבינו. וכאמור, זה לא משנה אם החרן הזה הוא בכפר חב"ד או בתל אביב או באפול. החרן נמצאת היום בכל מקום. והיום זה הזמן של החרן. ומה עושים עם זה? אז באמת לא ישנים ושומרים היטב היטב ולא נותנים לדברים האלה בשום אופן להיכנס. יש איגרת קודש, מכתב מהרבי, שמדבר על חינוך אמיתי בתקופה שלנו. בחרן של הזמן ובחרן של העולם. אומר הרבי, אם רוצים להבטיח שהילד לא יעבור על לא תרצח ולא תגנוב ולא תחמוד, הרי מוכרח שיהיה כל חינוכו מיוסד על האמונה באנוכי ובשלילת כל העניינים הנכנסים בגדר של לא יהיה לך. כלומר, הרב לא מדבר על זה שהילד הזה יהיה אילוי מספר 1 או אילוי מספר 2. הוא לא מדבר על מה צריך לעשות כדי שהילד יישאר אפילו דתי. אלא אומר שהיום בתקופה שלנו, כדי לשמור על הילד לא רוצח, לא גנב, לא גנב מסוג שלא תחמוד, זה עניין של נעוף, צריך לתת לו טונות של טונות של טונות של יהדות צרופה, כדי שידע טוב מאוד שהחיים האמיתיים מונחים אך ורק במקום אחד, באלוקות, בתורתו של השם, ובחיים על טהרת הקודש. וכל עניין הכי קטן שנראה אולי תמים, אבל רק לא משרת את ענייני הקדושה במקרה, הוא בגדר של עבודה זרה. לא צריך להשתחוות היום לפסל של לבן או של הבנים שלו כדי להיות עובד עבודה זרה. מספיק לשמוע מוזיקה שהיא פשוט לא על טהרת הקודש. ספרים כמו הספרים שהרבה אנשים דתיים גדלו עליהם. לסי, היידי, כל מיני דברים שהם פער ולכאורה, הם לגמרי לא שייכים היום. אכן פעם השאר היה לקרוא את זה כילדים, ולשמוע כל מיני שירי ארץ ישראל תמימים, ולא להיפגע מזה, או לא מאוד להיפגע מזה. ולגדול אחר כך ליהודי הרי ושמים, שלם ותמים. אבל בתקופה שלנו זה לא הולך. בתקופה שלנו הכל אומר הרבי חייב להיות על טהרת הקודש, משום שהתקופה הזאת מתאפיינת בקיצוניות. הלנו אתה עם לצרינו. אין באמצע. כל מה שהוא לא קדושה, הוא טומאה. כל מה שהוא לא קדושה, הוא טומאה. והטומאה זה עניין ממאיר שמתפשט בנפש של ילד מהר מאוד בתקופה הזאת. ממשיך הרבי ואומר, לדאבוננו ראינו, הוראינו לדעת, בימינו ובדורנו, שאותה אומה שדגלה בשם כל מיני פילוסופיות ואידיאלים וכולו, מדבר על גרמניה הנאצית, שהיו שם פילוסופיות, שהיו שם אידיאלים, שהייתה שם רוחניות חזקה, רק מה? לא קדושה, לא תורנית. כל מיני דברים טובים לכאורה, בשם ההומניות, בשם האנושיות. מה קרה איתם בסוף? סוף דבר היה שנתקיים בה רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. אכן הפכו להיות רוצחים שפלים כולם. בגדול ועד קטון, אין מה לנקות אף אחד מהגרמנים היום. מה שאין כן תורה, תורת חיים, המבטיחה לא רק חיים נצחיים בעולם הבא, אלא גם חיים הראויים לשמם בעולם הזה. ואם נסכם את כל מה שאמרנו היום, אז מה שיש ללמוד היום מההוראה של יצחק, אל יעקב בנו, אל הבן החלק, אל הבן היהודי, אל הבן שממנו יצחק ורבקה רואים, היום גם יצחק כבר, שממנו יצא עם ישראל ולא מהבן השני, הרי שצריך לצייד את הבן הזה באמצעים נכונים להתמודד עם העולם, לא לפחד מהעולם, לעבוד בעולם ולתקן את העולם. אבל את זה עושים על ידי חינוך על טהרת הקודש. שלא להתפעל מהעולם, לשים את העולם במקום הנכון, ולמנוע כל מגע מיותר עם כל מה שהוא לא קדושה, כל זמן שהילד הזה מתחנך. אחר כך, בגמר השלב של החינוך שנגמר במרכאות בהשאת האישה הנכונה, אז אתה יכול להיות סמוך ובטוח שהילד הזה או האברך הצעיר הזה יכול ללכת ולהפוך את העולם, אפילו את חרן, ולצאת משם שלם, לא פגוע, ועם משפחה שלמה. שיהיה לנו בהצלחה בחינוך ובכל שאר העניינים האחרים. יחיה מלך.
אנו מודים לרבנית רחל שבי, השורה הנפלאה בפרשת השבוע, משפיעה בקהילות אנשי חב"ד ברחבי הארץ. יישר כוח ותודה רבה.